שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק 11, ובו 26 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, יין שנתנסך לעבודה זרה, שנעשה בו טקס של שפיכה כתקרובת לכבוד עבודה זרה, אסור בהנאה, נאסר בהנאה, כלומר, בכל שימוש שהוא, והשותה ממנו כלשהו לוקה מן התורה. וכן האוכל כלשהו מתקרובת עבודה זרה, מה שהוא קרב לעבודה זרה, מבשר או פירות, אפילו מים ומלח, האוכל מהן כלשהו לוקה, שנאמר, אשר חלב זבחמו יאכלו, ישתו ינסיכם. הלכה ב', יין שנתנסך לה כזבח שקרב לה, וכיוון שאיסור זה משום עבודה זרה הוא, אין לו שיעור, שנאמר בעבודה זרה ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. הלכה ג' ין הגויים שאיננו יודעים אם נתנסך או לא נתנסך, והוא נקרא סתם ינם, אסור בהניה כיין שנתנסך, ודבר זה מגזרת סופרים הוא, והשותה מסתם ינם רביעית, מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדברי חכמים. הלכה ד' וכל יין שנגע בו הגוי אסור, שמא ניסך אותו, שמחשב את הגוי לעבודה זרה, כוונתו כשנוגע ביין לפולחן עבודה זרה. הלמדת שיין ישראל שנגע בו הגוי, דינו כסתם ינם, שהוא אסור בהניה. הלכה ה' גוי שנגע ביין שלא בכוונה, וכן תינוק גוי שנגע ביין, אסור בשתייה ומותר בהניה. הלוקח עבדים מן הגויים, ומלן ותבלן לשם עבדות, מיד אינן מנסחין את היין. ויין שיגעו בו מותר בשתייה, ואף על פי שעדיין לא נהגו בתתי ישראל ולא פסקה עבודה זרה מפיהם, כלומר עוד מזכירים את שמה. הלכה וב, בני השפחות הגויות שנודו ברשות ישראל ומלו ועדיין לא טבלו, הגדולים אוסרין היין שיגעו בו, והקטנים אינן אוסרין. שנולדו לסביבה יהודית ואינם מכירים את פולחן עבודה זרה. הלכה זין, גר תושב והוא שקיבל עליו שבע מצוות כמו שבארנו, ינו אסור בשתייה ומותר בהניה. ומייחדין אצלו יין, כלומר מותר להשאיר אצלו יין במקום מיוחד למשך זמן קצר, ואין מפקידין אצלו יין. וכן כל גוי שאינו עובד עבודה זרה ואין חשש שניסך את היין, כגון אלו הישמעאלים, ינם אסור בשתייה ומותר בהניה, וכן נורו כל הגאונים. אבל הנוצרים, עובדי עבודה זרה הם, וסתם ינם אסור בהניה. הלכה אחת, כל מקום שנאמר בעניין זה שהיין אסור, אם היה הגוי שנאסר יין בגללו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בהניה. ואם אינו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בשתייה בלבד. בכל מקום שנאמר גוי סתם, הרי זה עובד עבודה זרה. הלכה ת' אין מתנסך לעבודה זרה אלא יין שראוי להיקרב על גבי המזבח, ומפני זה כשגזרו על סתם ינם וגזרו על כל יין שיגע בו הגוי שיהיה אסור בהניה, לא גזרו אלא על היין שראוי להתנסך. לפיכך, יין מבושל של ישראל שנגע בו הגוי אינו אסור, ומותר לשתותו עם הגוי בכוס אחד. אבל יין מזוג מעורב במים ויין שהתחיל להחמיץ ואפשר שישתה, אם נגע בו נאסר. הלכה י' הורו גאוני המערב שאם יתערב ביין ישראל מעט דבש או מעט שעור מחמצת, הועיל ואינו ראוי למזבח, הרי הוא כמבושל או כשחר ואינו מתנסך ומותר לשתותו עם הגוי. הלכה י' א' ממתי יאסר יין הגויים? משידרוך וימשך היין, אף על פי שלא ירד לבור, אלא עדיין הוא בגת, הרי זה אסור. לפיכך אין דורוכין עם הנוכרי בגת, שמייגע בידו וינסך, ואפילו היה כפות, גם אם הגוי קשור בידיו, אין חשש שיגע בידו ביין. ואין לוקחים ממנו גת דרוכה, ואף על פי שעדיין היין מעורב עם החרצנים והזוגין, קליפות הענבים, ולא ירד לבור. הלכה י' ב', נוכרי שדרך היין באיסור לישראל ולא נגע בו, והרי ישראל עומד על גביו, משגיח שלא ייגע, וישראל הוא שכנסו בחבית, הרי זה אסור בשתייה. הלכה י' ג', החומץ של גויים אסור בהניה, מפני שנעשה יהיה נסך קודם שיחמיץ. גוי שהיה דורס ענבים בחבית, אף על פי שהיין צף על גבי ידיו, אין חוששין משום יהיה נסך, כי זו לא הדרך הרגילה של הניסוך. היה אוכל מן הסלים, והותיר כיסאה וכסעתיים, כמות משמעותית הגורמת להנעת היין בגת מכוחו של הגוי, וזרקן לגת, אף על פי שהיין מנטז על הענבים, אינו עושה אותו יהיה נסך. הלכה י"ד, החרצנים והזוגין שגויים אסורים בהניה כל 12 חודש, ולאחר 12 חודש כבר יבשו, ולא נשאר בהן לחלוחית, מותרין באכילה. וכן שמרים של יין שיבשו לאחר 12 חודש, מותרין, שהרי לא נשאר בהן ריח יין, והרי הן כאפר וכאדמה. הלכת את וב נודות כלי אור הגויים וקנקניהם, כלי עץ או חרס, שהכניסו בהן הגויים ינם, אסור ליתן לתוכן יין עד שישנן, שיניחם בלא שימוש 12 חודש, או עד שיחזירן לאור, עד שיתרפא הזפת שעליהן ימס קצת, או עד שיחמו אם אינם מצופים זפת, או עד שייתן לתוכן מים 3 ימים מעת לעת 3 יממות שלמות, ומערי המים ומחליף מים אחרים מעת לעת 3 פעמים בשלושת הימים, בין שהיו הכלים שלהן, בין שהיו של ישראל, ושאלו אותן והכניסו בהן ינם, ואם נתן לתוכן יין קודם שיתהר אותן, הרי זה אסור בשתייה, שהיין סופג את טעמו של יין האיסור, הבלוע בכלי. הלכת את זין, ומותר ליתן לתוכן שחר או ציר, רוטב המתמצא מן הדג, או מורייס, שומן הדג, מיד, ולא צריך לכלום. ומותר ליתן היין לתוכן אחר שנותן הציר או המורייס, שהמלח שורפן, המלח שיש בציר או במורייס, מחלה את היין שבלוע בכלי. הלכה י"ז, הלוקח כלים חדשים שאינן מזופתין מן הגויים, נותן לתוכן יין מיד, ואינו חושש שמא נתנו בהן יין נסך. ואם היו מזופתין בצופים זפת, מדיחן, צריך לשטוף אותם במים, משום שבמהלך הספיטה רגילים להוסיף מעט יין לזפת, ואף על פי שאין חדשים. וכן כלי שנתנו בו יין נסך ואין מכניסו לקיום, כלי המשמש למילוי לזמן קצר, כגון כלי שחושף בו, דולה בעזרתו יין מהחבית או מהבור, או המשפך וכיוצא בהן, משכשכו במים ודיו. לכלים כאלו מספיקה הכשרה זו, ואין צורך בהכשרה הרגילה, המבוארת לעיל בהלכת את וב. הלכה י"ח, וכן כוס של חרס, ששתה בו הגוי, אפילו הוא של ישראל, אסור לשתות בו פעם ראשונה ושנייה, בפעמיים הראשונו ששותים בו ובלא שידיחוהו, ושלישית מותר, שכבר הלכו צחצוחי היין שאריות טיפות יין שבו, והוא שהיה מצופה בעבר בעופרת כדרך שיוצרין עושין, כך מייצרים האומנים כלים אלו, או שהיה מזופת, אבל של חרס צריך הדחה. כוס חרס שאינה מצופה בעבר, בעופרת או מזופתת, צריך הדחה גמורה. הלכה י"ט, כלי חרס השועים בעבר, המוחלקים בציפוי עופרת, שנשתמשו בהן ביין נסך, אם היו לבנים או אדומים או שחורים, סוגי תערובות מתכתיות, מותרים בהדחה בלבד, שהציפוי מונע מהיין להיבלע בכלי, ואם היו ירוקין, אסורין, מפני שאין בולעין, ואם יש בהם מקום מגולה של חרס, בין לבנים, בין ירוקין, אסורין, מפני שאין בולעין, ויראה לי שאין הדבר אלא בשכנסו בהן לקיום, כלומר, שמו בהם את היין, על מנת שישאר שם לפרק זמן ממושך, אבל אם לא כנסו בהן לקיום, מדיחן ומותרין, ואפילו הן של חרס. הלכה כף, גת של אבן ושל עץ שדרך בהן הגוי, או גת של אבן שזיפתה הגוי, אף על פי שלא דרך בהן, מדיחן במים ובאפר 4 פעמים, ודורך בהן, ואם הייתה בהן לחלוכית, מקדים האפר למים, ואם לאו, מקדים המים. הלכה כ"א, גת של אבן מזופפת שדרך בה הגוי, או גת של עץ זפותה, אף על פי שלא דרך בה, צריך לקלוף את הזפת, ואם ישנה 12 חודש, או נתן בה מים 3 ימים מעת לעת, אינו צריך לקלוף. לא תהיה הגת חמורה מן הקנקנים, שמוכשרים באישון או בירוי מים. לא נאמר יקלוף, אלא להתירה מיד. הלכה כ"ב, גת של חרס, אבל פי שקלף את הזפת, אסור לדרוך בה מיד, עד שיחם אותה באש, עד שירפה הזפת, ואם ישנה או נתן בה מים 3 ימים, מותרת כמו שבארנו. הלכה כ"ג, משמרת של יין, מסננת לסינון יין משמרים של גויים, אם הייתה של שיער, מדיחה ומשמר בה, ואם הייתה של צמר, מדיחה במים ובאפר 4 פעמים, ומניחה שתנגב, ומשמר בה. ואם הייתה של שש, של פשטן, מיישנה 12 חודש, ואם יש בה קשרים, מתירן, כדי שיצא היין מבין הקשרים. וכן כלי חלף, מין צמח, המשמש להכנת סלים וכדומה, והוא צין, סיבי דקל, וכיוצא בהן מכפיפות, סלים כלואים, שדורכין בהם היין, אם היו תפורין בחבלים, מדיחן, ואם היו אחוזות זו בזו בסיבוך קשה, מדיחן באפר ובמים 4 פעמים ומנגוון ומשתמש בהן. ואם היו תפורות בפשטן, מיישנן 12 חודש, ואם היה בהן קשרים, מתירן. הלכה כ"ד, כלי הגת שדרך בהן הנוכרי יהיה נסך, כיצד מתארין אותן כדי שידרוך בהן הישראלי? הדפין, קרשים שמניחים על הענבים, ועליהם מניחים את הקורה הלוחצת את הענבים, והדשים, כלים עגולים, והלולבין, עמודים להחזיק בהם את הקורה שדורכים בה, מדיחן. העקלים, רשת המחזיקה את הענבים שלא התפזרו במהלך הדריכה, שנסרים ושל בצבוץ, נצרים או קנבוס, מנגוון. של שיפה, עשב הגדל במים, ושל גמי מישנן 12 חודש, ואם רצה לטהרן מיד, מגעילן ברותחין, או חולתן, משרו אותן במים חמים, במי זיתים, או מניחן תחת צינור שמימיו מקלחין, או במעיין שמימיו רוטפין, שופים בזרימה קבועה וחזקה 12 שעות, ואחר כך יותרו. הלכה כ"ה, בזמן שהייתה ארץ ישראל כולה לישראל, היו לוקחין היין מכל אדם בישראל ואין חוששין לו, ובחוץ על הארץ לא היו לוקחין היין מכל אדם מישראל, אלא מאדם שהוחזק בכשרות, שידוע כי הוא מקפיד על הלכות כשרות היין, ובזמן הזה אין לוקחין יין בכל מקום, אלא מאדם שהוחזק בכשרות, וכן הבשר והגבינה וחתיכת דג, שאין בה סימן, סימני כשרות, כמו שבארנו. הלכה חווה, ואומר הרמב״ם, המתארח אצל בעל הבית בכל מקום ובכל זמן, והביא לו יין או בשר או גבינה וחתיכת דג, הרי זה מותר, ואינו צריך לשאול עליו, אף על פי שאינו מכירו, אלא יודע שהוא יהודי בלבד, שסתם אדם אינו חשוד לתת לאורחיו איסורים. ואם הוחזק שאינו כשר ולא מדגדג בדברים אלו, אסור להתארח אצלו. ואם עבר ונתארח אצלו, אינו אוכל בשר ולא שותה יין על פיו, לפי דברי בעל הבית, עד שיעיד לו אדם כשר עליהן. עד כאן משיעור עמי ברמב"ם בספר קדושה, בלכות מאכלות אסורות, בפרק 11. אנו עוסקים בספר קדושה, בלכות מאכלות אסורות, בפרק 12. בפרק הקודם התחיל הרמב״ם בהלכות יין נסך. ניסוח יין הוא אחת מארבע עבודות של עבודה זרה שחייבים עליהן סקילה, אפילו אם אין דרך עבודתו של אותו אליל בכך, כמו שהוא כתב בהלכות עבודה זרה. ולמדו איסור יין נסך מהכתוב שמביא רבנו בסוף הלכה זו, אשר חלב זבחם או יאכלו ישתו יין נסיכם, ודרשו מה זבח אסור בהנאה אף יין נסך אסור בהנאה. הלכה א', אומר הרמב״ם, כיצד היא הנגיעה שאוסר בה הגוי, אפילו בהנאה, היין? הוא שיגע ביין עצמו, אבל אם נגע בנוד שיש בו יין, ופי הנוד סתום, ואפילו אינו מלא, והניע דפנותיו זה לזה, והיין התנדנד על ידי ההנאה, מותר. הוא שיגע ביין עצמו, בין בידו, בין בשאר עבריו, שדרכם לנסך, לנסך בהם. אבל ברגל אין דרך ניסוך בכך, ואם נגע גוי ביין ברגלו, אין היין נאסר. לנסך בהם וישחשך. זאת אומרת, בינדנד ויניע היין בחוזק. אבל נגיעה בלא שחשוך ואפילו נינוע קל, הבא על ידי הכנסת היד בלבד, אינם אוסרים בהנאה. אבל בשתייה אסור. אבל אם פשט ידו לחבית, ותפסו את ידו קודם שיוציאה ולא ינידה, ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין, וירד למטה מידו, לא נאסר היין. כתוב מסכת עבודה זרה, דף נ"ט, מעשה שהיה. וכן אם אחז כלי פתוח של יין ושכשכו, אף על פי שלא הגביע הכלי ולא נגע ביין, נאסר היין. מלאכה ב', נטל כלי של יין פתוח והגביעו ויצק היין, אף על פי שלא שכשך נאסר, שהרי בא היין מכוחו. הגביע ולא שכשך ולא נגע, מותר, שההגבעה בעצמה אינה ניסוך, עד שיעשה מעשה ניסוך. הלכה ג', גוי שהיה אוחז הכלי בקרקע, וישראל יצק לתוכו יין, היין מותר, ואם נדנד הגוי הכלי, נאסר היין. כי כיוון שנדנד בשעת הקילוח, הרי הוא כנוגע בקנה. הלכה ד', כלי סתום מותר לטלטלו הגוי ממקום למקום, ואף על פי שהיין מתנדנד, שאין זה דרך הניסוך, העביר נוט של יין ממקום למקום, והוא אוחז פי הנוד בידו, בין שהיה הנוד מלא או חסר מותר, ואף על פי שהיין מתנדנד. העביר כלי חרס פתוח מלא יין אסור, שמא נגע בו, ואם היה חסר מותר, אלא אם כן שכשכו. ששכשוך בכלי פתוח אוסר אפילו בלא נגיעה ביין עצמו. הלכה ה', גוי שנגע ביין ולא נתכוון לזה, הרי היין מותר בהניה בלבד, אבל אסור בשתייה. כיצד? כגון שנפל על נוט של יין, או שהושיט ידו לחבית על מנת שהיא שמן ונמצאת יין. הלכה ו', בא יין מכוחו של גוי בלא כוונה, הועיל ולא נגע ביין, הרי זה מותר בשתייה. כיצד? כגון שהגביע כלי של יין ויצק לכלי אחר, והוא מדמה שהוא שחר או שמן, הרי זה מותר. הלכה ז', נכנס הגוי לבית או לחנות לבקש יין, ופשט ידו כשהוא מחפש ונגע ביין, אסור, שהרי ליין התכוון. ואין זה נוגע בלא כוונה. הלכה ח', חבית שנסדקה לאורכה וקדם הגוי וחבקה כדי שלא יתפרדו החרסים, מדובר בחבית של חרס, הרי זה מותר בהניה כנוגע שלא בכוונה, שהרי נתכוון להציל היין בלבד. אבל אם נסדקה לרוחבה ותפס בסדק העליון כדי שלא ייפול, הרי זה מותר בשתייה, שהרי אין היין על כוחו של גוי, שהרי גם בלי מעשה הגוי אין היין נשפך, כל זמן שלא נפל החלק העליון. הלכה ט', גוי שנפל לבור של יין, ואף על פי שנגע ממש ביין, מותר בהנאה, ואלו משם מת, או שמדד הבור שיש בו היין בקנה, שמודדים בו את היין, או שהטיז את הזבוב והצירה מעליו בקנה, או שהמטפח בידו על פי החבית הרותחת, שהיא תוססת והיא מעלה בועות, והגוי מטפח בידו על הרתיחות, על הבועות, כדי שתנוח הרתיחה, או שנטל חבית וזרקה בחמתו לבור, הרי זה מותר בהניה בלבד, ואם עלה הגוי חי, היין אסור בהניה. הוא שמח שניצול, והוא מודה לאליל שלו, הוא מנסח לו את היין. לכן היין אסור בהניה. הלכה י' חבית שהיה נקב בצידה, ונשמת הפקק מן הנקב, והניח הגוי אצבעו במקום הנקב, כדי שלא יצא היין. כל היין שמראש החבית עד הנקב אסור, ושתחת הנקב מותר בשתייה. הלכה י' מנקת כפופה שעושים אותה ממתכת או מזכוכית וכיוצא בהם, שניח ראשה לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ לחבית, ומצץ היין והתחיל היין לרד כדרך שעושים תמיד, ובא הגוי והניח אצבעו על פי המנקת ומנע היין מלרד, נאסר כל היין שבחבית, שהכל היה יוצא ונגרר לולי ידו, ונמצא הכל כבא מכוחו. הלכה י' ב' המערה יין לתוך כלי שיש בו יין גויים, נאסר כל היין שבכלי העליון, שהרי העמוד הניצוק מחבר בין היין שבכלי העליון ובין היין שבכלי התחתון. לפיכך המודד לגוי לתוך כלי שבידו ינפץ נפיצה, זאת אומרת שיפסיק את הראש העליון של הניצוק קודם שיגיע הראש התחתון לכלי, כדי שהוא לא יחבר את היין שבשני הכלים, או יזרוק זריקה מרחוק, כדי שלא יניצוק חיבור ויאסור עליו מה שישאר בכלי העליון. הלכה י' ג' משפך, והוא כלי שלמעלה פיו רחב, ומלמטה נקב קצר, ומושיבים אותו על פי צלוחית של לוקחים שפי הצער, ושופכים היין מן המידה לתוכו, והוא יורד לתוך הצלוחית. משפך שמדד בו לגוי, אם יש בקצה המשפך עקבת יין, זאת אומרת מקום שמתעכבת שם טיפת יין, והרי אסורה משום ניצוק חיבור, לא ימדוד בו לישראל עד שידיחנו וינגב, סתם ניגוב, במים ואפר. ואם לא הדיח, הרי זה אסור. הלכה י' ד', כלי שיש לו כמין שני חותמים, בגמרא זה נקרא קניש קנין. זה כלי שיש לו כמין שני חותמים, יוצאים ממנו כמו הכלים שנוטלים בהם לידיים, שהם מלא יין ביד ישראל, והיה ישראל מוצץ ושוטה מחותם זה, והגוי מוצץ ושוטה מן החותם השני, הרי זה מותר, והוא שיקדים הישראלי ויפסוק, ועדיין הגוי שוטה. שם שיפסוק הגוי, יחזור היין שישאר בחותם לכלי ויסור כל מה שישאר בו, שהרי בא היין מכוחו. הלכת את וב, גוי שמצץ היין מן החבית במנקת, קנה חלול שנותנים לחבית דרך נקב שבמגופה מוצצים בו מעלה יין, אסר כל היין שבה, שכשיפסק יחזור היין שעלה במנקת במציצתו, ויפול לחבית ויאסור הכל, אפילו בהנאה. הלכת את זין, גוי שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, והוא הולך אחריהם לשומרם, אפילו הפליגו, התרחקו ממנו כדי מיל, הרי אלו מותרות, שאימתו עליהם ואומר, אתה יצא לפנינו ויראה אותנו. ואם אמר להם, לכו ואני אבוא אחריכם, אם נתעלמו מעיניו כדי שיפתחו פי הקד, ויחזרו ויגיפו אותה, זאת אומרת ויסתמו במגופה אחרת, ותיגוב ותתייבש, הרי היין כולו אסור בשתייה. שמה פתחו את פי הקד, ונגעו ביין ואחר כך סתמו, אבל בהנאה מותר. הרי היין כולו אסור בשתייה, אם פחות מכאן, מותר, אפילו בשתייה. הלכה י' ז' וכן המניח גוי בחנותו, אף על פי שהוא יוצא ונכנס כל היום כולו, היין מותר. אפילו בשתייה. למה? שמתיירא הגוי לנגוע ביין, פן ייכנס ישראל. ואם מודיעו שהוא מפליג, שהוא מתרחק ושעה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב היין, אסור בשתייה. זאת אומרת, ואם הוא בעל החנות הודיע לו, לאותו גוי שבחנותו, שהוא מתרחק והוא שעה כדי שיפתח ויגוף ותיגוב, אז אותו היין אסור בשתייה. וכן המניח ינו בקרון או בספינה עם הגוי ונכנס לעיר לעשות צרכיו, היין מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג, שהוא מתרחק ושהה כדי שיפתח ואיגוף ותיגוב היין, אסור בשתייה. וכל הדברים האלו בחביות סתומות. חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. אבל בפתוחות, חביות שהן פתוחות, אפילו לא שהה, מאחר שהודיעם שהוא מפליג, מאחר שהוא הודיע להם שהוא מתרחק, היין אסור. הלכה י"ח. אומר הרמב״ם, ישראל שהיה אוכל עם הגוי, והניח יין פתוח על השולחן, ויין פתוח על הדולפקי, הכוונה לכלי עץ, שהוא מניח בו כלי יין, ויצא, שעל השולחן אסור, שמתיירא הגוי לנגוע בו, פן ייכנס הישראלי, ושעל הדולפקי מותר. ואם אמר לו, מזוג ושתה, כל היין הפתוח שבבית אסור. הועיל שהוא חיזק את ידיו ברשות, במקצת צומח דעתו, ונוגע בכל היין. לכן כל היין הפתוח שבבית אסור. הלכה י"ט, היה שותה עם הגוי, ושמע כל תפילה בבית הכנסת ויצא, אף היין הפתוח מותר, שהנוכרי אומר, אתה יזכור היין ויבוא במהרה וימצא אותי נוגע בינו, ולפי זה אינו זז ממקומו, ואין נאסר אלא מה שלפניו בלבד. הלכה כף, גוי וישראל שהיו דרים בחצר אחת, ויצאו שניהם בבעלה לראות חתן או הספד, וחזר הגוי וסגר הפתח של החצר, ואחר כך בא ישראל, הרי היין הפתוח שבבית הישראלי בטרו, ואין חוששים שמה נכנס הגוי לביתו של ישראל ונגע בינו, מכיוון שסגר את הפתח בפניו. שלא סגר הגוי אלא על דעת שכבר נכנס הישראלי לביתו, ולא נשאר אדם בחוץ, וכי מדומה לו שהוא כדמו, שמתוך הבעלה, שהגוי יצא בבעלה, הוא לא מרגיש בו אם חזר או לא. בגמרא מדובר כשישראל גר למעלה והגוי למטה, והרמב״ם סתם, ומשמע שגם בשני בתים סמוכים זה לזה, עדים כך. ודעת רש"י שעליונה ותחתונה דווקא, והיין בתחתונה וישראל רואהו מלמעלה. הלכה כ"א, יין של ישראל ושל גוי בבית אחד, והיו חביות פתוחות, ונכנס הגוי לבית, ונעל הדלת בעדו, נאסר כל היין. שהרי אין הגוי מפחד שמה יראה אותו ישראל, ובוודאי היין הזה הוא יין נסך. ואם יש חלון בדלת שמסתכל ממנו העומד אחורי הפתח ורואה כנגדו, כל החביות שכנגד החלון מותרות, ושמין הצדדין אסורות, שהרי מפחד מן הרואה אותו. הלכה כ"ב, וכן אם שאג ארי וכיצא בו, וברך הגוי ונחבא בין החביות הפתוחות, היין מותר, שהוא אומר שמה ישראל אחר נחבא כאן, והוא רואה אותי כשהגע. הלכה כ"ג, אוצר של יין, שהיו חביותיו פתוחות, ויש לגוי חביות אחרות באותו הפונדק, כוונה למחסן גדול ויש בו כמה אוצרות, פינות שאפשר להעמיד בין יין, ונמצא הגוי עומד בין חביות ישראל הפתוחות, אם נבעל כשנמצא ונתפס עליו כגנב, היין מותר בשתייה, שמפחדו ויראתו אין לו פנאי לנסך, ואם לא נתפס כגנב, אלא הרי הוא בוטח שם, היין אסור, ותינוק הנמצא בין החביות, בין כך ובין כך, בין שנתפס כגנב, בין שלא נתפס כגנב, כל היין מותר. למה? מפני שעיקר מגע התינוק אינו אוסר היין אלא בשתייה. לפיכך אם הדבר ספק אם נגע או לא, מותר אפילו בשתייה, משום שלתינוק אין דעת לנסך, הוא אינו טורח לגע ביין. הלכה כ"ד, גדוד שנכנס למדינה דרך שלום, בשעת שלום, כל החביות הפתוחות שבחנויות אסורות וסתומות מותרות, ובשעת מלחמה עם פשט הגדוד במדינה ועבר, אלו ואלו מותרות, בין סתומות בין פתוחות מותרות, שאין פנאי לנסך, ודווקא פתוחות מתחילתן, אבל סתומות שנפתחו חוששים להם ואסורות, שהרי אנו רואים שהיה להם פנאי לפתוח. הלכה כ"ה, גוי שנמצא עומד בצד הבור של יין, אם יש לו מלווה על אותו היין, הרי זה אסור.
מפני שליבו גס בו שולח ידו מנסך, ואם אין לו עליו מלווה, היין מותר בשתייה. הלכה כבב, זונה גויה במסיבה של ישראל, היין מותר, שאמתם עליה ולא תיגע, אבל זונה ישראלית במסיבת גויים, ינה שלפניה בכלי האסור, מפני שהם נוגעים בו שלא מדעתה, כלומר, שלא ברשותה ואינם מתייראים מפניה, הועיל ויזולה ביניהם ונגררת אחריהם. הוא ראה שהקדוש פירש שהיא אינה מוכה בהם כשמנסחים את היין. הלכה כ"ז, גויה נמצא בבית הגת, אם יש שם לחלוכית יין כדי לבלול הכף, עד שתבלול הכף לכף שנייה, צריך להדיח כל בית הגת וינגב, ואם לאו, מדיח בלבד, וזו הרחקה יתרה. הלכה כ"ח, חבית שצפה בנהר, אם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, מותרת בהניה. כנגד עיר שרובה גויים, אסורה. הלכה כ"ט אומר הרמב״ם, מקום שהיו רוב מוכרי היין בו ישראלים, ונמצאו בו כלים גדולים לאים יין, והם כלים שדרך המוכרים לבדם לכנוס בהם היין, הרי אלה מותרים בהניה, הקנקנים והיין. חבית שפתחוה גנבים, עם רוב גנבי העיר ישראל, היין מותר בשתייה, ואם לאו, אסור. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם. אנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק 13, ממשיכים עוד בהלכות יין נסך. הלכה א', הלוקח בית, או ששכר בית בחצרו של גוי, ומילאו יין, אם היה ישראלי דר באותה חצר, אף על פי שהפתח פתוח, היין מותר, מפני שהגוי מפחד תמיד ואומר, אתה ייכנס לביתו פתאום וימצא אותי בתוך ביתו. ואם היה דר בחצר אחרת, לא יצא עד שיסגור הבית ויהיה מפתח והחותם בידו. מפתח וחותם הם שני סימנים, והרי זה כחותם בתוך חותם. ואינו חושש שמא יזייף הגוי מפתח הבית, כיוון שהיין של ישראל מתיירא הוא לזייף. שמה ירגיש בו הישראלי הדר בחצר אחרת. הלכה ב', יצא ולא סגר הפתח, או שסגר והניח המפתח ביד גוי, הרי היין אסור בשתייה, ובהנאה מותר מן הספק. שמה נכנס הגוי ונסח, שהרי אין הישראלי שם. ואם אמר לו, אחוז לי מפתח זה עד שיבוא, היין מותר, שלא מסר לו שמירת הבית, אלא שמירת המפתח, אבל לא שמירת הבית. ולפיכך הגוי מפחד להיכנס בבית, שלא יהיה נתפס כגנב. מעשה שהיה, וסובר רבנו שהתירו בשתייה רק שאמר לגוי בפירוש אחוז לי מפתח זה. אבל כשמסר לו סתם את המפתח, אין הגוי מפחד להיכנס לבית משום שהישראל מסר לו שמירת הבית. והלכה ג', גוי ששכר ישראל לדרוך לו ינו, בתאורה, כדי שיהיה מותר לישראל ויקחו ממנו, והיה יין בביתו של גוי, אם היה ישראל זה ששומר היין דר באותה חצר, היין מותר, ואף על פי שהפתח פתוח, והשומר נכנס ויוצא, ואם היה שומר דר בחצר אחרת, היין אסור, ואף על פי שהמפתח והחותם ביד ישראל, שכיוון שהיין של גוי הוא ברשותו, אינו מפחד לזייף ולהיכנס לבית ויאמר, ואי מה אם ידעו בו, לא ייקחו ממני. הלכה ד', אפילו הוא כתב הגוי לישראל, שנתקבל ממנו אמאות, למכור לו בהם יין, הועיל ואין הישראלי יכול להוציאו מרשות הגוי עד שייתן לו אמאות, הרי הוא של גוי ואסור. אלא אם כן, היה שומר דר שם בחצר, ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר תמיד, אלא נכנס ויוצא, כמו שבארנו, בין ברשות בעל היין, בין ברשות גוי אחר. הלכה ה', היה יין זה, הטהור של גוי, מונח ברשות הרבים, או בבית הפתוח לרשות הרבים, וישראל הולכים ושווים, מותר, שעדיין לא נכנס ברשות הגוי. ולפיכך, הוא מתיירא פן יראו ישראל העוברים ושווים, והתאפס כגנב. הלכה ו', והשפה וחלון ודקל, אף על פי שאין בו פירות, הרי אלו כרשות הרבים. וחבית יין שם, וגוי הנמצא שם, אינו עשרה. ובית הפתוח לשם, לשם הרי הוא כפתוח לרשות הרבים. הלכה זין חצר, החלוקה, במסיפיס, במחיצה נמוכה, או כותל שיש בו חלונות, וגוי בצד זה וישראל בצד אחר, וכן שני גגים, שהיה גג ישראל למעלה וגג הגוי למטה, או שהיו זה בצד זה ויש ביניהם מסיפיס, אף על פי שיד הגוי מגעת לחלק ישראל, אינו חושש משום יהיה נסך ולא משום טהרות. הלכה ח', מותר לישראל להפקיד ינו בכלי סתום ביד גוי, והוא שיהיה לו בו שני סימנים, וזהו הנקרא חותם בתוך חותם. כיצד? סתם מחבית בכלי שאינו מהודק, כדרך שסותמין כל אדם ותח בתית, הרי זה חותם אחד. היה כלי מהודק ותח עליו מלמעלה, הרי זה חותם בתוך חותם. וכן אם צר פי הנוד, הרי זה חותם אחד. הפך פי הנוד לתוכו וצר עליו, הרי זה חותם בתוך חותם. וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם, הרי הם כחותם אחד, והתיחה או הקשירה חותם שני. הלכת את, ואם יפקיד ביד גוי בחותם אחד, הרי זה אסור בשתייה ומותר בעניה, והוא שייחד לו קרן זווית. הלכה י', יין מבושל והשחר, או יין שערבו עם דברים אחרים, כגון דבש ושמן וכן החומץ והגבינה והחלב, וכל שיסורו מדברי סופרים שיפקידו ביד גוי, אינו צריך שני חותמות, אלא חותם אחד בלבד, דיו. אבל היין והבשר וחתיכת דג שאין בה סימן, ואפשר להחליפה בחתיכת דג תמה, שיפקידן ביד גוי, צריכין שני חותמות. הלכה י' יראה לי שכל מקום שאמרנו בעניין זה ביין שלנו, שהוא אסור בשתייה ומותר בהניה, מפני צד נגיעה, שנגע בו הגוי, כשהיה הגוי עובד עבודה זרה, אבל אם היה איסורו בגלל גוי שאינו עובד עבודה זרה, כגון ישמעאלי, שנגע ביין שלנו שלא בכוונה, או שתפח על פי חבית, הרי זה מותר בשתייה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י"ב, אבל המפקיד יין ביד גר תושב, גר תושב שקיבל עליו שבע מצוות, ודינו כגוי שאינו עובד אלילים. או ששלחו עמו והפליג, או שניח ביתו פתוח בחצר גר תושב, הרי זה אסור בשתייה. שמא יחליף בינו, שאסור משום סתם ינם, שכל חשש של חילוף וזיוף, יראה לי שכל הגויים שווים בו. הועיל ונעשה יין ברשותם, נאסר בשתייה על כל פנים. הלכה י' ג', יש דברים שאין בהם איסור ניסוך כלל, ואסרו אותם חכמים כדי להרחיק מן הניסוך, משום הרחקת עבירה. ואלו הם, לא ימזוג הגוי המים לתוך היין שביד ישראל, שמא יבוא ליצוק היין לתוך המים, ולא יוליך הגוי ענבים לגת, שמא יבוא לדרוך או ליגע, ולא יסייע לישראל בשעה שמריק מכלי לחלי, שמא יניח הכלי ביד הגוי ונמצא יין בא מכוחו. ואם סייע או מזג המים או הביא ענבים, מותר. גם דעת רבנו שאסור רק לכתחילה משום הרחקת עבירה, ובדיעבד מותר. בשיטת רש"י, שיין שמזגו גוי אסור בשתייה ובהנאה מותר. הלכה י' ד', וכן מותר שיריח הגוי בחבית של יין שלנו, ולא נחשב כנגיעה. ומותר לישראל להריח בחבית של יין נסך, ואין בזה שום איסור, שאין הריח כלום, לפי שאין בו ממש. כפי שאומרת הגמרא, ריחה לאו מילתא. פירוש, מפרש רבנו שאין בו ממש. וזה נאמר רק בדברים שעיקרם אינם לריח, כמו יין וכדומה. אבל בדברים שעיקרם לריח, כגון מיני בושם, לא אמרו. ולפיכך פוסק רבנו בלכות מעילה שהמריח בקטורת של הקדש חייב השם מעילות. הלכת את וב, כבר בארנו שכל דבר שהוא אסור בהניה, אם עבר ומחרו, דמיו מותרין, חוץ מעבודה זרה ומשמשע, שאסורים בהנאה כעבודה זרה, ותקרובת שלה, ויין שנתנסך לה, כולם אסורים בהנאה משום עבודה זרה, והחמירו חכמים בסתם ינם להיות דמיו אסורים כדמי יין שנתנסך לעבודה זרה. לפיכך גוי ששכר את ישראל לעשות עמו ביין, שכרו אסור. שכנסו חכמים כמו בעושה יין נסך, ששכרו אסור. הלכת את זין, וכן הסוחר את החמור להביא עליו יין, או ששכר ספינה להביא ביין, שכרן אסור. אם מעות נתנו לו, יוליכן לים המלח. ולא ישליכן במקום שאפשר לישראל למצוא אותם, ולהיכשל בנעתם. ואם נתנו לו בשכרו כסות, או כלים, או פירות, הרי זה ישרוף אותן ויקבור האפר, כדי שלא ליהנות בו. אבל לקוברם כמו שהם אסור, פן ימצא ישראל ויהנה מהם, שלא ידע שהם שכר עבודה זרה, ויבוא חלילה לידי תקלה. מלאכה י' זין, שכר לגוי, חמור לרכוב עליו, והניח עליו לוגין, של יין, שכרו מותר. שכרו לשבר כדי יין נסך, שכרו מותר, ותבוא עליו ברכה, מפני שממעט בתפלה. הלכה י"ח, הסוחר את הפועל ואמר לו, עבר לי 100 חביות של שכר ב-100 פרוטות, ונמצא אחת מהן יין, שכרו כולו אסור. הלכה יוטט, אמר לו, עבר לי חבית בפרוטה, חבית בפרוטה, והעביר, ונמצא ביניהם חביות של יין, שכר חביות של יין אסור, ושאר שכרו מותר. הלכה כף, אומני ישראל, ששלח להם גוי חבית של יין בשכרה, מותר, שיאמרו לו, תן לנו את דמיה, ואם היא שנכנסה לרשותם, אסורה. ואם יש נכנסה לרשותה המחווית, אסור השכר. הלכה כף א', ישראל שהיה נושה בגוי מנה. הלך הגוי ומחר עבודה זרה ויין נסך וביא לו דמיהם, הרי זה מותר. ואם אמר לו קודם שימכור, אמתן לי עד שימכור עבודה זרה או יין נסך שיש לי ואביא לך, אף על פי שהוא סתם ינו ומחר וביא לו, הרי זה אסור. מפני שהישראלי רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו. הלכה כף בית, וכן גר וגוי שהיו שותפים ובאו לחלוק, אין הגר יכול לומר לגוי, תול אתה עבודה זרה ואני מעות, אתה יין ואני פירות, שהרי רוצה בקיומם כדי שיטול כנגדם. אבל גר וגוי שירשו את אביהם גוי, יכול לומר לו, תול אתה עבודה זרה ואני מעות, אתה יין ואני שמן. כל הוא שהקלו בירושת הגר, כדי שלא יחזור לסורו. ואם שבאו לרשות הגר, אסור. הלכה כף ג', ישראל שמחר ינו לגוי, פסק, קבע מחיר היין, עד שלא מדד לו, דמיו מותרים. מי שפסק, שמחה דעתו, ומי שמשך, קנה, ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו. נמצא בשעת מחירה, היה מותר. מדד לו עד שלא פסק הדמים, עד שלא קבע לו מחיר היין, דמיו אסורים. שהרי לא שמחה דעתו, אף על פי שמשך, ונמצא כשנגע, עדיין לא שמחה דעתו לקח, ונאסר היין בנגיעתו, והרי זה כמוכר סתם ינם. הלכה כף ד', במה דברים אמורים? בשמדד הישראלי לחליו, אבל אם מדד לכלי הגוי, שהיה בו קצת יין שלו, ונאסר היין בנפילתו לכלי קודם שקנהו הגוי, או לכלי ישראל שביד הגוי, צריך לקח את הדמים ואחר כך ימדוד. ואם מדד ולא לקח דמים, אף על פי שפסק דמיו אסורים, מי שיגיע לכלי נאסר כסתם ינם. הלכה כפי, הנותן דינר לחנווני גוי, ואמר לפועלו הגוי, לך ושתה ואכול מן החנווני, ואני מחשב לו, הרי זה חושש שמא ישתה יין, שזה כמי שקנה לו יין נסך וישקעו, וכנגד זה בשביעית אסור, כגון שנתן דינר לחדווני ישראלי עם הארץ, ואמר לפועלו הישראלי, לך ואכול ואני מחשב לו, ואם אכל הפועל דבר שאינו מאוסר, אסור. כלומר שאסור לבעל הבית לעשות כן. הלכה כבב, אבל אם אמר להם איכלו ושתו בדינר זה, או שאמר להם איכלו ושתו עליי מן החנווני ואני פורע, אף על פי שנשתעבד, הועיל ולא נתייחד שעיבודו, הרי זה מותר, ואינו חושש לא משום יין נסך ולא משום שביעית ולא משום מעשר, שהרי הוא לא שיבד לחנווני מאות מסוימות. הלכה כבז, מלך שהיה מחלק ינו לעם ולוקח מהם דמיו כפי מה שירצה, אל יאמר אדם לגוי, הלך 200 זוז ויכנס תחתיי באוצר המלך, כדי שיקח גוי היין שכתבו בשם ישראל ויתן הגוי הדמים למלך. אבל אומר לו, הלך 200 זוז ומלטני מן האוצר, שהרי ישראל חייב לאוצר מעות, והגוי פותרו מן חיוב זה. ואין הישראל מוכר לו יין, והגול מקבל את היין לא בשליחותו. מה שאין כן באומר לו, ייכנס במקומי. הלכה כבחת, אומר הרמב״ם, גוי שנגע בינו של ישראל לאונסו, מותר למכור אותו יין לאותו הגוי שעשרו לבדו. שכיוון שנתכוון זה הגוי להזיקו ולאסור ינו, הרי זה כמו ששברו או שרפו שחייב לשלם, ונמצאו אדמים שלוקח ממנו דמי ההזק ולא דמי המחירה, ודמי יין כשר נוטל. עד כאן מהשיעור יומי ברמב״ם, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, בפרק 13, וירצון שעל ידי הלימוד ברמב״ם נתאחד כל ישראל ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא לידי מלך המשיח, שאז תמלא הארץ דעת השם כמים לים מכסים, וכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם בגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח, באתר 770tv.org. שיעורים בחסידות, פנימיות התורה ובשורת הגאולה, האזנה רבה ונעימה.